הפרק האחרון של איכה. פרק אחרון של איכה, פרק חריג, דיברנו על זה קצת. יש ארבעה פרקים ראשונים שהם לפי א' ב', ופרק אחרון שהוא לא לפי א' ב'. פרק השלישי הוא חריג בזה שהוא, יש בו שלוש א' ב' משולש. פסוקים שלו קצרים, וכבר דיברנו על החריגות שלו. חייבות שלא דיברנו על זה שהוא אישי של ירמיהו. בפירה שהפרק השלישי הוא זה שהוא סף, יש אולי פרשנים אחרים שירמיהו הוסף מאוחר יותר, יש פרשנים אחרים שאומרים על פרק ה', וכנראה שפרק ה' באמת הוא נותן מבט אחר. כלומר, ואם כל שאר, אם כל הפרקים הקודמים נתנו מבט על, על האירוע של החורבן, הפרק הזה הוא כבר על מה שאחרי החורבן. אין זה, אבל זה עוד בקטנה, לעומת השוני שלו אחר. הוא גם לא מתחיל באיכה, וזה קשור כמובן לעניין. אז בואו דבר ראשון נקרא את הפרק. זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. הפרק מתחיל בזכור ולא באיכה. כלומר, זה כבר רמז, הפרק הזה הוא לא קינה. איכה זה איך קרה, כן, זכור זה פנייה. פנייה לקדוש ברוך הוא. ובעצם זה מזכיר, זה פנייה שאנחנו מכירים אותה הרבה מתהילים. כן, אבל לא רק. הביטה וראה את חרפתנו. חרפה, הרבה פעמים בתנ״ך, בייחוד ביחס בין עם ישראל לגויים. גוליית, לחרף את ישראל עולה, אבל לא אופן כללי חרפה. חיינו חרפה בגויים. נחשבנו קצר וכולי, אתם יודעים. חרפה, הרבה פעמים יחס ישראל לאנשים. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. טוב, זה שיש זרים שגרים בארץ. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. זה קשור למה שדיברנו בשיעורים קודמים, היעלמות הגברים. מי שזוכר, ראינו את זה גם בשיעור הקודם, ורואים את זה באופן כללי. נגיד, בשיעור הקודם ראינו את התיאור של בני ציון, אז מדובר שם על הרעב של בני ציון, אז זה תואר התינוקות, ואז החשובים, המלכים, האצילים, הנזירים, ואחר כך הנשים, אין גברים. גברים כבר מתו במלחמה, אין גברים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבוא. אנחנו צריכים לשלם כסף על המים שהם שלנו. מימינו בכסף שתינו. עצינו במחיר, כדי לקנות את העצים שלנו, אנחנו משלמים כסף. זה כמובן, זה אפילו העמקה. בדרך כלל, כשהתורה מתארת מישהו שכובשים, שמנצחים, אז העבדים הם הופכים להיות שואבי מים וחוטבי עצים. גם פה זה מים ועצים, זה אותם מים ועצים, אבל לא שאנחנו לא העניין של העבדות, אלא העניין שאנחנו צריכים לשלם בכסף על דבר שהוא שלנו. זה מי שמזכיר לו קצת את הקללות בכתבו, זה אחת הקללות הכי קשות בכתבו, זה שהאויב אוכל את מה שאתה הכנת. זה מה שאומר.
יודעים אם הוא לפני תום גדליה אחריו,
אז דיברנו בשיעור הראשון על זה שאיכה נכתבה לפי חז"ל כנבואה. בצורה הפשוטה...
הפרק הזה הוא גם כנבואה?
לא, הפרק הזה בפשטות מה שעולה ממנו שהוא נכתב אחרי. ירמיהו יורד עם הגולים, עם שארית הפליטה אחרי רצח גדליה למצרים. עד כאן מתואר בתנ״ך. בסדר? יוסף בן מתתיהו מתאר שהוא גם נרצח שם. בסדר? זה מוסיף לנו. מתי הוא כתב את הקינה? אנחנו לא יודעים. אנחנו משערים שזה. הלשון פה היא לשון, גם הקינה הזאת, כמו בכל ספר מגילת איכה, היא לשון שמקבילה למילים שנמצאת רק, מילים שנמצאות רק בירמיהו. אז כנראה שירמיהו כותב את זה אחרי ולא. אחרי, ממש במצרים אולי, או עוד בארץ, אבל אחרי כבר החורבן. מימינו בכסף שתינו, אצלנו במחיר ירוק. על צווארנו נרדפנו, יגענו לא הונח לנו. כן, פשוט, על צווארנו נרדפנו, מגיע עד הצוואר, יגענו לא הונח לנו, רודפים אותנו לכל מקום. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם. אנחנו קרתנו ברית עם מצרים, כן, נתנו יד. נתת יד פירושו לפרוש ברית. הביטוי פה הוא בכוונה ביטוי נתנו יד, זה ביטוי שמופיע על קריטת הברית שצדקיהו הפיר, הפר. צדקיהו מפר את הברית שהוא קורא עם נבוכדנצר, ביחזקאל. רגע. וידבר אדוני אליי, אמור אמור נא לבית המרי, הלא ידעתם מה אלה, יחזקאל פרק י"ז. אמור הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה, ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית. הוא מדבר על צדקיהו, כן, נבוכדנצר כורת ברית עם צדקיהו. ויבא אותו בעלה, משביע אותו, ואת אלי הארץ לקח, להיות ממלכה שפלה, לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה, וימרוד בו לשלוח מלאכיו מצרים. כן, זה צדקיהו ששולח את המלאכים שלו למצרים, לתת לו סוסים ועמריו, היצלח, הימלט עושה אלה והפר ברית ונמלט, חייאני נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו ואשר הפר את בריתו, בתוך בבל ימות, ולא וחי גדול וכאן רב יעשה אותו פרעה במלחמה, כן, פרעה לא יעזור לו. ובלכן, ובזה עלה להפר ברית, והנה נתן ידו, הנה הביטוי שלנו, נתן ידו, מצרים נתן יד. כן? ניסינו לכרות ברית עם מצרים, דיברנו על זה גם כן בפעמים קודמות, הבגידה של צדקיהו בבבל ואחר כך הבגידה של שאר העמים בצדקיהו, כן? מצרים, והבגידה של מצרים בצדקיהו שלא באים לעזור. ראינו את זה בפרק הקודם, זה היה הפסוק שאומר איך זה הלך, עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא ישיע. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם, כן, כל מיני בריתות נגד בבל. אבותם, מצרים ואשור מפסידים לבבל בקרב קרקמיש, בערך 13 שנה לפני החורבן. ואז, הולכת יהודה נופלת איתה. אבותינו חטאו ואינם, אנחנו אבונותיהם סבלנו. אז אתם שואלים פה כולם איך יכול להיות שאבותינו חטאו ואנחנו אבותיהם סבלנו והרי לא ימותו אבות על בנים, ואז חז"ל אומרים שבזמן שאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אבל הצורה הפשוטה של הפסוק להבין פה שזה תיאור של אנשים שלא מצליחים לצאת ממעגל העוני. אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו. המילה אבון, כבר דיברנו על זה בתנ"ך, פירושו לפעמים אבון פירושו עונש, בסדר? ואנחנו אבונותיהם סבלנו. אבותינו חטאו ואנחנו מקבלים את העונש. איך יש מין מעגל כזה של בלתי אפשרי לצאת ממעגל החטא. עבדים מה שלובנו הורק אין מידם. טוב, זה פשוט, כן, אנחנו, זה אולי המפרשים פה מנסים למי זה בדיוק רומז, אבל כנראה שבתוך המחאה הבבלית היו כל מיני דרגות, ומי שמושל בנו היו הכסדים שהם היו עבדים לבבלים, אבל בצורה פשוטה עבדים יש לו בנו פורק, כמו שמושיע, כן? אין מידן, כמו בארמית, אנחנו רואים כבר את ההשפעה של הבבלים, פורק, כמו פורקן, מקום פורקן, אין גאולה. בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. יש, ברגע שיש, שבארץ יש שממה, יש פלישות מכיוון המדבר של השוסים שנכנסים לארץ, ו... עוד יותר קשה להביא את הלחם, זה בסכנת נפשות. אורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. אורנו כתנור נחמרו, נחמר לרוב הדעות השחיר, כן, כן, קוראים לכומר כומר, האור משחיר, כן, או מתקלף, כן, נחמרו לרוב הדעות נשון והשחיר, האור משחיר מרוב רעב. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, על המעבר מלבן לשחור עם הרעב. מפני זלעפות רעב. נשים בציון עינו, פסיק, בתולות בערי יהודה. בסדר? האונס של הנשים ברחובות. נשים בציון עינו, האויב, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. בצורה פשוטה, שרים בידם, בידי האויב, נטלו, לא בידיים שלהם, כן? והרומאים היו עושים, צולבים אנשים. רוב, בצורה הזאת, באותה תקופה, לא היו צולבים עדיין, אז כנראה שבידם, הכוונה בידיים של האויב, שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו, כן? לא עושים חשבון לאף אחד, לשרים, לזקנים. בחורים תכון נשאו, ונערים ועץ כשלו. פשט? מחורים תכון עשאו, זה העבודה, מעבידים אותם ברחיים, שזה הדבר הכי, אני חושב, גם עבודה מאוד בזויה של עבדים, כן? עבודה אינסופית שהיא כל הזמן במאוד מאוד קשה. דרש, שאני אספק אם הוא לא קשת כאן, בחורים תכון נשאו ונערים בעץ קשה לו. חז"ל אומרים על שמשון, ויהי תוכן בבית האסורים, זוכרים את המדרש של חז"ל? מה אומרים? אומרים חז"ל, ויהי תוכן בבית האסורים, אומרים חז"ל שהיו הפלישתים מביאים את נשותיהם, כל אחד מביא את אשתו שתתעבר משמשון, לטחון, לשון נקייה לביאה, כן? פוגשים את זה כמה פעמים בתנ"ך, אז כבר בולט זה באיוב, ככה. עזריה ואחר יאכל, איוב פרק ל"ד. וצאצאי ישורשו. אם נפתה ליבי על אישה ועל פתח ראי ערבתי, תתחן לאחר אשתי, ועליה יכרעון אחרים. כן? כולנו מבינים, תתחן לאחר אשתי, מישהו אחר שבוא את אשתו. כן? אז זה בחורים תכון נשאו. אני אומר, יכול להיות שזה לשון נקייה כלפי ההמשך של מה שקראנו נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. אחרי שמענים את הנשים, מענים גם את הגברים. אני אומר, אני לא יודע.
לא מתאים להם הקבלה של הפסוק.
למה?
נערים בעץ קשה,
לא? איני יודע. יכול להיות שגם זה רומז לאיזשהו למעשי אונס או ביזוי. שהיו, אבל אני לא יודע, איני יודע. בחורים תכון עשו ונערים בעץ קשה לו. אני לא אכנס לזה עכשיו, בחורים בדרך כלל זה מקביל בתנ״ך לבתולות. כלומר, מי שלא טעם, טעם ביה. בסדר? ולא סתם גברים, כן? נערים זה אלה שהם קטנים עדיין. בחור זה אדם שהוא בוגר, אבל זה המקביל לבתולות. לכן אני חושב שזה עוד יותר נכון כאן, אבל אני אומר, לא ראיתי מי שכותב, אז אני לא אומר. בסדר? אני לא... קרם ראיתי שמפרשים את זה. באיוב זה, בשמשון חז"ל אומרים את זה. או אתם בטח זוכרים את פוטיפר, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, אומר רש"י, אשתו, נכון? ולא מנע ממני, כי עם את הלחם אשר הוא אוכל, אומר רש"י, את אשתו. לחם, אישה. אז זה קשור, אני מציע. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. כן, אז זה פשוט, הזקנים, מקום ישיבתם היה בשער, כבר לא, בחורים מנגינתם, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, זה כמובן בית המקדש. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, כן, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו, כן? הרציון ששומעים שואלים ילכו בו, פשט, שואלים, כפשוטו, כמקום מושממה, תנים, שואלים, מסתובבים בזה. פשט אחר, קצת רש, שואלים זה כן, משל. גם היום מסתובבים שואלים בהר הבית, כן? לא בני אדם, אז הם שואלים.
קוראים לזה, כאילו יש לזה מקורות או משהו שזה סתם...
אני אפילו חושב שכשרבי עקיבא אומר שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, לא הכוונה לשועל.
אה, הוא אומר את זה.
לא שועל, כפשוט. שועלים, כן.
לא, אבל יש לזה בסיס שהוא לא תחושה?
לא יודע, אין, יכול להיות. כן, אני מניח. הר ציון לא היה שממה, ירושלים תמיד היו שמה אנשים. ספציפית על רבי עקיבא, אני יודע להגיד ש... היסטורית אני יודע להגיד שהרומאים אחרי חורבן ירושלים, קובעים את המחנה הרומאי של הלגיון העשירי על הר הבית, זה אנחנו יודעים היסטורית, בסדר? אתה אדוני לעולם תשב כסאך לדור ודור. כלומר, הנה אנחנו רואים, זו תפיסה שהולכת איתנו בירמיהו תמיד. אתה השם לעולם תשב כסאך לדור ודור, ירמיהו, כסאך זה בית המקדש. בית המקדש הוא מקום כסאי ואת מקום כפות רגליים, כן? של הקדוש ברוך הוא. התפיסה שירמיהו יוצא נגדה המון 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 בספר שלו ובכלל נגד לפני החורבן זה שאנשים נושאים את עיניהם אל נצחיות המקדש, כן? כל הזמן בטוחים שהמקדש הוא זה שיגן עליו. איפה זה? בעת ההיא קראו לירושלים כיסא אדוני, זה מה שאמרנו, כיסאך לדור בדור, זה גם בירמיהו. ברור שהתקבולות הן פה לירמיהו, אבל איפה הקבלה למקדש? יש את הידוע בפרק זין, אומרים איכל אדוני, איכל אדוני, איכל אדוני המה. כן, אנשים דברים, יש איכל השם, בית המקדש עומד, כן, אין סיכוי שזה, אין סיכוי שיקרה משהו. לא, ראיתי את זה עכשיו, ההפטרה שעכשיו. והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההם יום אדוני, לא יאמרו עוד ארון ברית אדוני, ולא יעלו עליו, ולא יזכרו בו, ולא יפקדו. כן, אנשים היו סומכים, יש ארון בירושלים, ארון ברית השם, שהוא כיסא השם, נכון? וסומכים עליו. אז זה בפרק ג' שקראנו בהפטרה, אבל גם בפרק ז' ובפרט, ירמיהו הרבה. אנשים בתקופת לפני החורבן היו בטוחים שאי אפשר לכבוש את ירושלים בגלל שהמקדש מגן על העיר. כן, ואי אפשר, אי אפשר לפרוץ אותו. מי שמכיר, בירושלים בניגוד הערים קדומות, המקדש עמד בנקודה הכי קלה לפריצה. כן, העיר, המקדש מגן על העיר. עכשיו זה נכון, המקדש באמת מגן על העיר. זה בא לבטא את זה, שהקדוש ברוך הוא מגן על העיר. זה, אבל לא המקדש כהיכל, אלא עבודת השם, כן, והאדם לחברו וכל הדבר, כל המצוות, זה מה שמגן. זה המשמעות של המבנה של יוסף, כתוב. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. העיר נמצאת למטה, כן, היא מוגנת. למעליה נמצא ארמון המלך והמקדש, נכון? אז מה אומר הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר, האמת שאפשר לוותר על העיר. רק מה לעשות? כדי לפרוץ אל העיר צריך מה? לעבור את המקדש ואת הארמון. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. המקדש והארון עוד לא הגיע זמנם להיחרב. בסדר? זה בישעיהו. בסדר? זה עוד 100 שנה קודם. אחר כך לא הגיע זמן.
באמת המקדש נחרב הרבה אחרי, לא?
מה?
אתה המקדש נחרב. אחרי שפרצו. אחרי זמן.
לא, זה בדיוק הפוך. אתה אומר כאילו מבחינת הזה, נשרף אחרי, חודש אחרי. כן, נשרף חודש אחר כך. אבל גם הבבלים, הבבלים פורצים מצפון ולא דרך המקדש. הרומאים פורצים דרך המקדש ממש. בסדר? אבל זה אין, למשל אם אתה מכיר אז יוסף מתאר שהפריצה לבית המקדש הייתה בזין אב אני חושב, והכיבוש של העיר התחתית היה בזין אלול. כלומר חודש אחר כך. לוקח עוד חודש. אתה אדוני לעולם תשב כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, כי אם העוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. הנה זה עיקר התפילה, חמש אחרי שהתיאור הקשה של הפסוקים, של תוצאות החורבן, יש חמישה פסוקים אחרונים, שהם בעצם הפנייה אל הקדוש ברוך הוא. על זה היה דווה ליבנו, על אלף השכונה. כמה דברים יש להגיד, בעצם אין לי הרבה, קצת כמה דברים יש להגיד על הפסוקים האלה, שחזל באמת לקחו אותם ולמדו מהם כמה וכמה דברים. על זה היה דווה ליבנו על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמים שואלים ילכו בו, זה דיברנו כבר עם רבי עקיבא. אתה אדוני לעולם תשב כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. הפסוק הזה חז"ל אמרו עליו כמה דברים. דבר ראשון חז"ל השוו את בין הפסוק הזה, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, לפסוק שמופיע בהושע, שובה, איך נראה? לא, שיבנו השם שזה עם ישראל שפונה לקדוש ברוך הוא שהוא יחזיר ושובו אליי ואשובה עליכם, כן? וחז"ל משווים מי צריך להתחיל? מי צריך להיות ראשון? כן? האם עם ישראל צריך להיות על זה שפותח שובו אליי ואז אשובה עליכם? או השיבנו השם אליך ונשוב. אז זה נקודה ראשונה שחז"ל דיברו פה על הבא במשפט הזה, אנחנו ננסה קצת להגיד. הנקודה השנייה שיש פה זה נקודה של הוונשובה, שזה לא רק אם אתה תעשה את זה אנחנו גם נחזור, אלא יש פה התחייבות. כי אני מזכיר, למדנו שיר השירים. ראינו שבשיר השירים היה השיבנו השם, אבל עם ישראל לא עשה בין השובה. נכון? כל דודי דופק פתחי ליחות ירדי בית שני. הקדוש ברוך הוא חוזר, עם ישראל לא קם. אז יש פה איזושהי התחייבות, שלא תמיד עמדנו בה, אבל בין השובה זה גם התחייבות, זה לא רק שבינו השם אליך בין השובה, חדש אמנו כגאל. הנקודה השלישית זה בכלל שאתה מדבר כאן, זה בכלל כל נושא רעיון השיבה, כן? הנקודה של החזרה להתחלה של זה, והוא קשור לדעתי למילים חדש אמנו כגאל. איפה הרעיון הזה, אנחנו, ביהדות זה רעיון שכל הזמן מדברים עליו. השיבה לבן עדן, התורת תשובה, לחזור את אדם ראשון, יש גמרא ששואלת, האם מותר להלביש תכריכים של כלאיים למת. כן, מה הבעיה? שיקום בתחייה, יקום בתחייה, יהיה לו שעטנז.
יהיה לו גוף בכלל.
כן, אז זה מלשון הגמרא משהו שכן. אבל הגמרא מתחילה לדון, האם מצוות בטלות לעתיד לבוא. כן. זה מעניין, א', אתה רואה שזה הלכות פרקטיות, גם אם אנחנו לא משנה איך הוא יקום, אבל אתה מבין שחזל, בעצם זה שרצו לחזק אולי את האמון ואת האמונה בתחילת המתים, אז קוראים אותי איזה הלכה, זה אחד. וזה, ואז חזל שואלים בפרק חלק, כן, מניין עם תחילת המתים מן התורה, אתם זוכרים את התשובה? בקושר, בתנ"ך בקושר, פסוקים מביאים תחילת המתים, הנך שוכב עם אבותיך וקם, כן? זה הפסוק שמובא בפרק חלק. מובאים כמה מקומות, זה הפסוק המרכזי. אחר שוכב עם אבותיך וכמה עם, הרי מה כתוב? אחר שוכב עם אבותיך, פסיק, וכמה העם הזה בזדנה, אחרי אלוהים אחר הארץ. כן? זה, כן, הגמרא שאומרת, שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות. ככה אומרת שם. אז הוא אומר להם, נקות מיה, חלה בידה, כן, הוא אומר לי, לפחות אחד אתם יכולים תשובה אחת, מה? וטוב, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחר הארץ. אם אתה שמים את הפסיק, הנך שוכב עם אבותיך, פסיק, וקם העם הזה וזנה, הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד. אם הקדוש ברוך הוא, אם אתה שם את הפסיק אחרי המילה וקם, אתה יודע את תחיית המתים. כן, אז יש תחיית המתים. מה בדיוק הרעיון של המדרש הזה? מה זה שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה? באים רומאים ורוצים הוכחה מהתורה לתחיית המתים? המציאות הרומאית שואלת את רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה הוא זה שמוציא את רבן יוחנן וזכאי מהחורבן בירושלים. המציאות הרומאית שואלת את רבי יהושע בן חנניה, איך אתם יודעים שתהיה תחיית המתים? איך אתם יודעים שתהיה תחיית המתים? לאומית, שעם ישראל יקום לתחייה, כן? וזו אותה שאלה, ושהקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות. כן, מאיפה זה? אומר להם, תסתכלו בפסוק הזה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי ניכר הארץ. מה המשך הפסוק אתם זוכרים? והסתרתי פניי מהם ביום ההוא. כן? מה בעצם הוא אומר? הוא אומר דבר כזה. למה? אתם הרומאים חושבים שאתם החרבתם את בית המקדש, את ירושלים, כל אלה. מי, מה באמת החריב את בית המקדש?
אנחנו.
עזיבת התורה. כן? הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, והסתרתי פניי מהם. זה התוצאה. בגלל שעזבו, כן, משה מת, ועזבו, כן, עזבו את הקדוש ברוך הוא, והלכו אחרי אלוהי נחר הארץ, לכם יש הסתר פנים. זה הפסוק שהוא שולח אותם להסתכל. אז מניין לתחיית המתים מן התורה? מה הורג את העם? עזיבת התורה. מה מחיה את העם? חזרה לתורה. זה מה שהוא אומר, כן? לא אתם הרגתם, ולכן לא אתם תחיו. זו התשובה של רבי יהושע בן חנניה למציאות הרומאים, כן? ששאלו רומאים את רבי יהושע בן חנניה. לא הרומאים הרגו אותנו, ולכן אנחנו לא המציאות הרומאית עם זאת שזה. המציאות הרומאית זה שהאנשים בגלות מסתכלים יום יום בחוץ ורואים שבאמת עם ישראל מת. והתשובה של רבי יהושע בן חנניה היא שאנחנו יודעים מה מחיה אותנו. אולי אפשר להגיד אחרי מה שאמרנו שכשהגמרא שואלת צריך לקרוא את השאלה ככה, זה לא מניין לתחיית המתים מן התורה, אלא מניין לתחיית המתים, סימן שאלה?
מן התורה.
מן התורה. מה מחיה את המתים? התורה היא זאת שמחיה את המתים, היא זאת שגורמת לזור דבר לתחיית המתים. בפסוק שלנו, אני חושב שהנקודה שמודגשת היא חדש ימינו כקדם. הרי הביטוי הזה של חדש ימינו כקדם הוא אוקסימורון. או חדש ימינו או כקדם. כן, הרי כולנו מבינים שחז"ל לא באמת ראו תחיית המתים בפסוק הזה. של אחד שוכן במרותינו, אופן עבודך וכם. אז מה, איפה הם באמת ראו? התפיסה שחזר לפי כל המעגלים שתמיד אומרים שחוזרים, שאנחנו נחזור לגן עדן. אפילו השאלה שאמרנו מקודם, האם מצוות בטלות לעתיד לבוא? איפה חזר לקחו את זה שבעתיד לבוא, יכול להיות שלא יהיה מצוות. כן? או הנושא הזה של תשובה. כן? כל מיני מעגלים שנסגרים, מעגל החטא, מעגל התורה, כן? שהתורה חוזרת לישראל. מאיפה כל המעגלים הנסגרים? התפיסה של חזר היא שמה שהיה, ברגע שהיה שיא, תמיד אפשר לחזור אליו. אז איך אני יודע שיהיה תחיית המתים? כי היה רגע כזה בעולם. כמה? יום וחצי. יום וחצי של אדם ראשון. כשהתורה מציבה את זה כמשהו שהיה, סימן שזה דבר שאפשר לחזור אליו. כשהתורה מציבה, תסתכלו את הרמב״ם, למשל, איך הוא תופס את ימות המשיח. איך הוא מתאר את ימות המשיח? ופה מלכים אותם מותם. למה? הוא מתאר את מלכות שלמה. תכף, זה מה שהוא מתאר. מלכות שלמה, מלכות דוד. כלומר, היה רגע, תחזור אליו. כמו שאומרים, מי שטעם יין הונגרי, כן? עם ישראל, נגענו בשיא, אפשר לחזור אליו, נגענו. היה מתן תורה, היה זה. מיני שמצוות בטלות, כי אל האבות לא היה מצוות, כן? אז אפשר לחזור אליו, כלומר, היה קשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי מצוות. אז זה כבר שרק, מיני שמצוות בטלות לעתיד לבוא. יש מציאות שאפשר לשוב אליה תמיד, כן? זה מעגליות כזאת. וזה בדיוק, מאיפה חזר לקחו את זה, אני חושב שזו הנקודה. אני לא יודע אם זה הפסוק היחיד שאומר את זה, אבל פה זה כתוב בצורה מפורשת. חדש ימינו כקדם. בעברית זה ככה, בשפה. וככה, מה הקדימה שלנו? הקדום. הקדימה, מה שאנחנו רואים קדימה, הוא הקדום שלנו.
אז באמת אפשר לחזור?
כן.
אומר הרב קוק,
לא, זה לא העניין, כולי לא חוזרים אחורה. קוק אומר שהמעגליות היא להגיע לגאולה עם פירות הגלות. בכמה מקומות הוא אומר את זה? עם הפירות של הגלות, כן, נכון. כלומר, בעצם, משל למה הדבר דומה? לסוגיה בגמרא. כמו הגמרא שואלת איזו שאלה, מציעה איזו הצעה, כן, שואלת על השאלה, אז היא דוחה איזו, מציעה עוד 3-8 הצעות אחרות, וחוזרת לאותה הצעה. זאת אומרת לך, וואלה. אין, אז הייתם אומרים מראש, כאילו, זה. אין, אני תמיד כאילו קורא לזה לופ. כמו עושה לופ שלם, כאילו, לא תמיד כמו עושה לופ שלם. זה סוגיה שהרבה פעמים קורה, אה? הוא אומר, אולי, עוד אומר, נקודת ההתחלה, לא, זה כמו שהעם כדמרים המעיקרה, ונותנים איזה תירוץ, רגע, אז נו. אז אפשר למחוק את הדף החצי האחרונים. לא, אי אפשר. כי כנראה שהגמרה בדרך הרוויחה הרבה. אז זה חשוב מאוד. אין, אברהם אבין. נכון, אז אומרים, אברהם אבינו יורד למצרים, כתוב, כן, ואז הוא חוזר, הלוך ונסוע, הנגבה. אפילו לא מסתדר עם הכיוונים. כן, הנגבה, הוא הולך צפון. אבל הנגבה, למה כתוב הנגבה? כי בהתחלה, כשהוא ירד למצרים, אז היה כתוב שהוא נוסע הנגבה. אז זה באמת היה דרום. אז יש מהפרשנים, כן, שאני פעם שיעור אצל הרב סמט, אז הוא אומר, למה כתוב הנגבה? כי התורה רוצה להדגיש שאפשר היה למחוק, לוותר על המהלך הזה בכלל, להגיד, הנה, חזרנו לנקודת ההתחלה. מצרים תמחק מהזה. לא נכון. זה לא המשמעות שלנו, לא חנצה מהמדינה. הפוך. רוצים להגיש לנו שחזרנו לנקודת ההתחלה, אבל... אחרת לגמרי. אם הייתי קודם לאברהם אבינו מגיע לנגב, אני רק מדמיין, אברהם אבינו מגיע בהתחלה לנגב, הנה, עצמו, איזה יוקש. זה ארץ ישראל? נורא ואיום. נורא ואיום. ואז מתחיל רעב בארץ, לנגב באמת, לזה, ואתם יודעים איך זה קו הגשמים עולה, הנגב מטפס עד ירושלים, צ'יק צ'אק, ירושלים הרי מאוד קרובה לכמה מדבריות, בואו לא ניגע בזה עכשיו, ואז אברהם אבינו יורד מצרימה. מה קורה מצרימה? כגן השם, אין ככה הוא אומר לוט, נכון? כגן השם כארץ מצרים. מה הוא מגלה? שמה? שהשפע הגדול של מצרים, מה הוא מביא? שכל אכסנאי שנכנס לעיר, מה שואלים אותו? לעסקי אשתו. כן, ותוקב האישה בית פרעון. עדיף נגב. נגב, אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה חוזר עכשיו לנגב, אחרת לגמרי. אתה רואה נגב, אתה רואה אלוקות. קודם ראית נגב, ראית שממה. היית במצרים, חזרת לנגב, זה לא אותו נגב. זה לופ. וגם בסוגיות זה ככה. כלומר, מה עושה את כל המעלה? גם התורה זה ככה, אז חוזרים לאותה נקודה, זה אחרת לגמרי. אגב, מי לא עשה את הלופ? לוט. חוזר איתו ממצרים, מה קורה? לוט נפרד מאמו. מה הוא בוחר? את סדום. כגן השם? לא למד שום דבר. הרי מה, אם זה כגן השם כארץ מצרים, זה מקום שמה יהיה בו? סדום ועמורה, זה יהיה חטאים. לא, אתה לא הבין, אתה לא למד. בסדר? לופ, תמיד צריך ללמוד. אין איזה, הוא דילג על הסוגיה. אין לו. מחוסן. יפה, אז זה בדיוק זה הנקודה. חדש ימינו, כן, אומר הרב קוק, תמיד להגיע לגאולה, אבל עם המטען של הגלות, זה בדיוק הנקודה.
בעצם עד העולם.
כן, נכון. לחזור אל אז חוזרים אל גן עדן. חוזרים ללפני חטא אדם הראשון. תמיד לחזור, אבל לחזור עם המטען. כאילו, לא אחורה. זה חדש כקדם. הישן התחדש בלשון הרב קוק, לא כן, הוא גם עוד. יפה, וזה השיבנו השם אליך בין השובה, כן? היכולת לחזור לשוב, זה רעיון השיבה שדיברנו עליו, שהוא רעיון מאוד מאוד חדש. זה רעיון של לחזור ובכל זאת מתחדש, וכמו יש את הוויכוח, האם זה מתחיל בהתערות עד אל תתא או מתחיל בהתערות עד אל אלה, כנראה שגם זה גם. באופן כללי, התפיסה, מי שמכיר קצת בתפיסה של הקבלה, העולם מתחיל ונגמר בזה. כלומר, העולם מתחיל מגלות, נכון? הספר בראשית מתחיל מבית, לא מתחיל מאלף. לא, הוא מתחיל, כדי לברוא עולם, צריך גלות. צריך שהקדוש ברוך הוא יגלה ממקומו, יש עכשיו מקום שקיצור. אז הגלות, החורבן הזה, היא מאפשרת, כן, אדון עולם. אדון עולם אשר מלך יותר מכל יציר נברא, נכון? לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כלומר, מתי אפשר, מתי נקרא מלך? רק אחרי שיש בריאה, אבל כדי שיהיה בריאה צריך שיהיה גלות. כלומר, בריאה כן מאפשרת התקדמות בעולם. הגלות הזאת היא כן מאפשרת, אם אין גלות אין גאולה במילים אחרות. והגאולה, בשביל הגאולה, שווה הגלות. זה במילות הגמרא, כן? אני עשיתי ואני אעשה, ככה הגמרא דורשת את הפסוק הזה. שווה לי המחיר, אומר הקדוש ברוך הוא. השיבנו אדוני אליך ונשוב וחדש עמנו כקדם. זה המשמעות, זה הפסוק מפתח של הפרק פתאום. כי אם העוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. למה דווקא עם הפסוק הזה? מה המשמעות שלו בהקשר שלנו? אני ראיתי פה כמה פירושים. יש כאלה שמפרשים כי אם כמו אכן.
זה פסוק חיובי?
לא, יש כאלה ש...
כי אנחנו נסיים כל
סיפור. שנייה, נכון. הפשט של הפסוק, אז יש כאלה שמפרשים אותו כמו אכן, אם שם העוס מאסת אותנו, קצפת עלינו מאוד עד מאוד, ואף על פי כן, כן, זה המשך של השיבנו, ולכן נכון לחזור על הפסוק הזה, שוב, כן, כי בעצם, השיבנו השם אליך ונשוב החדש שמיינו כקדם, כי אם העוס מאסתנו, כן? וראיתי, יש כאלה שבאמת כתוב שכי, יש כמה פעמים כי בתורה, זה לא הרבה, אבל יש כאלה, שזה אף על פי, אבן עזרא אומר את זה, כי שזה, למרות שזה לא בארבע לשונות של חז"ל מונים. ידיל מה ידע, אבל אבן עזרא בכמה מקורות הוא אומר כי, כי שהוא אף על פי, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתי, כי קרוב הוא. זאת אומרת, אבן עזרא אף על פי שקרוב הוא, לא שער, כן? אבל אולי קצת בשם שערי, שערי קרוב. אז זה אף על פי, למרות שהוא קרוב, בכל זאת לא, כן? אף על פי שמעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד, נשיבנו השם לך משוב, ולכן הפסוק הזה הוא בעצם המשך של הפסוק הקודם. כן, שאף על פי שלמרות שהקדוש ברוך הוא מאס אותנו, אז בעצם, כן, השיבנו השם אליך ונשוב, יש ארבעה ספרים בתנ״ך שחוזרים מהפסוק האחרון. מלאכי, נכון?
מגילת
אסתר. לא? קהלת. וישעיהו. וישעיהו, זה ידוע שהסוף שלו, כן, שהיו כל הנבואות נבואות טובות, פסוק אחרון. שם לא תכבה והיו דיראון לכל בשר. בכלל זה פרק של פרקים של סמכן סמכן, פסוקים פרקים קשים. והיה מדי חודש וחודשו ומדי שבת ושבתו יבוא כל בשר. חוזרים על המשלחבות לפניי. זה ישעיהו. ישעיהו קהלת, פעם היה סימן. ישעיהו קהלת,
אמרנו?
מלאכי. מלאכי.
מלאכי.
ישעיהו קהלת, מלאכי ופינות. זה בשיר שירים גם? אנחנו עושים, כן, אבל לא, אנחנו לא כתוב. אנחנו חוזרים
ליושבת...
כן, מאוד מדהים, אבל בקהלת, בקהלת, סוף דבר הכל נשמע. כדי לא עושה עם המילה הבאה. כן, זה ארבעה ספרים, זה אתם יודעים. אז חוזרים, החזרה היא דווקא, כן, מחזקת פה את הנקודה של הפשט.
מה שהסתרנו בשיר השירים, אז כאילו באמת שהפסוק האחרון זה פסוק שכאילו מבאס את כל הזה, שכאילו זה לא נגמר בטוב. כשנזכרתי, יש כאלה שפסוקים על ראשי תוגנים.
נכון, סך הכל שקוראים בשישים. טוב, יפה, סיכום, אז מה ראינו? אז מה ראינו? ראינו, אז הפרק, ראינו על חמישה פרקים. פרק ראשון דיברנו על זה שהוא חי יושבה בדד, כן? שבעיקרון, רגע, עוד אדוני מאוד לפני הסיכום. מילה אחת. אז הסיכום, השיבנו השם אליך בן השובה, הוא כנגד הפתיחה של מה שאמרתי עכשיו, הייתה כאלמנה. כנגד האלמנות שלנו, שכאילו אין לנו קדוש ברוך הוא, כביכול, כן, איננו, כן, הייתה כאלמנה, אז חזר אמרנו רק כאלמנה. נסיים, והשיבנו השם אליך בן השובה, שיתגלה באמת שאנחנו לא אלמנו. זה אחד. רוני הקרא לא ילדה, כל הפסוקים שאנחנו קוראים בשבע דנחמה. אז זה סגירת הפסוקים המסיימים מעין הפתיחה. כן, עכשיו לגבי המבנה. אז מה ראינו? שיש לנו פרק ראשון שהוא מדבר על עם ישראל ועמי, בדן, נכון? הרגשת הבגידה. הבן שלי שאל אותי, באיזה מדינה אני תומך במונדיאל? אמרתי לו, מה האפשרויות? תגיד לי, יש גרמניה, גרמניה זה נאצים על אותו. צרפת, שיתפו כולנו, נאצים אני גר אותו. אנגליה, גירשו אותנו ב-1416, אני אומר לך, גירוש אנגליה, אני שכחתי. מה זה, רק 600 שנה עברו. אני לא שוכח דברים כאלה. קרואטיה? נראה לך, שיתפו פעולה עם הנאצים בגרמניה, זה היה אתמול. דברים כאלה, זה עוד טרית. בסוף הגענו למסקנה שעל פנמה אנחנו מוכנים להתפשר. משהו כזה, אמר לי, פנמה וסנגל, זה היה המסקנה. נשרו בשלב הראשון. אני תמיד אומר לו, הוא אומר לי את המדינות לפני כן, אני אומר לו, תשמע, אלה יותר אנטישמים, אז אם שאני אפשר אף פעם, לא מצליח, תמיד יותר אנטישמים.
השנה זה לא
רק. לא, בדיוק אוקיי. בקיצור. לענייננו, לא, זה הבדד. זה הבדד של הבדד הראשון, של פרק א', כן, שהוא כל ראו הצרים שחקו על משבטיה, הגשת הבגידה, כל ראי בגדובה היו בלה לאויבים, ובקשת הנקמה בסוף. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו כאשר עולה לתלי. כן? אז שמתם לב אגב שפרק ה' אין נקמה. פרק ה' זה תפילה. לכן זה גם מה שאמרנו, זה מתחיל בזכור השם. גם המשקל הוא מתאים, כמו תהילים יותר. פרק ה' הוא מאוד מקביל לתהילים, גם המילים, הזכור, זה לא איכה. זה זכור, אנחנו פרק ה' עובר להיות תפילה כבר, ארבעה פרקים קינה, פרק ה' פרק של תפילה. זה דווקא, זה יפה. פרק ב', אמרנו, פרק ב', כן, פרק ב' זה עם ישראל לא קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כאויב, לא אני אמרתי, כתוב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ראינו את זה, תיאור קשה מאוד של הקדוש ברוך הוא, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם. כן, וזה, ודיברנו על זה שמי שהופך את עם ישראל לאויב, זה עם ישראל. כן, על ידי, אם יעלה במקדש אדוני כהן מלאים, כמו שאומרים חז"ל. כן, אבל יביאו מלאבים במלאכי אדוני, כמו שאומר ירמיהו. אבל כן, יש הרבה, דיברנו על זה שהיה לאורך דורות, שרדפו את הנביאים ואת דבר השם, דורות, כל הדורות האחרונים, כן, מתקופת מנשה והלאה, ואפילו עוד קודם לא, יואש כבר, זכריה הנביא, דיברנו על זה. היה הנביא שעושה את זה, אז זה הדברים שקרו, כן, רדיפת הנביאים, בעצם להפוך את דבר השם לאויב, אויב העם. פרק ג', דברנו על זה שהוא נבואה, הוא קינה אישית. קינה אישית של ירמיהו, ראינו את זה מתוך הפרק, מדובר גם בלשון יחיד, כן, אני הגבר, ככה זה מתחיל, ובאמת, והסברנו למה קינה אישית של ירמיהו היא בעצם קינה לאומית. הנביא הוא בעצם תבנית נוף העם. אם מה שקורה לעם, קורה לנביא, ראינו את זה בירמיהו. פרק ד', תיאור המצור. תיאור נורא והיום של הרעב והמצור, ובסופו של דבר נפילת המלך. דיברנו קצת על נפילת צדקיהו. כן? רוח אפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם, לפי חז"ל יאשיהו, לפי אבן עזרא, הפסיקתא זה צדקיהו. לפי רשב"ם זה גדליהו בן אחיקם, וכנראה שזה כולם, שבסופו של דבר הבן המלך נופל, וקריאה לנקמה כמובן בסוף באדום, דיברנו על זה, חדירה אדומית, נכון? חדירה אדומית בסוף ימי, בית ראשון, בית ראשון כתוצאה מהחורבן, יש חדירה אדומית לדרום הארץ. הם מנצלים את זה שממלכת יהודה גולה, האדומים משתלטים על דרום הארץ, על כל אזור הר חברון. סובלים מזה קשה בימי הבית השני, כן? החשמונאים מגיירים אותם בכוח, כל סיפור הורדו סביב עניו, זה אותם אדומים שחדרו, היה לא, עשו לנו צרות הרבה זמן. זה פרק ד' ופרק ה' זה תפילה. פרק ה' זה תפילה, זה תיאור של המצב אחרי הגלות, השפלה, הבושה, כן, הבושה אחרי הגלות, כן, השבי והצרות הנוראיות, ומתוך זה התפילה, שעוד נקודה אחת אולי לחדד כאן, שהתפילה היא בסופו של דבר, היא גם דורכת על, על נקודה מאוד, שהיא חוזרת לאורך התנ"ך הרבה, זה הנקודה של שהשפלה והכאב היא לא רק לעם ישראל, אלא גם לקדוש ברוך הוא. כלומר, משה רבנו אומר, נכון? למה יאמרו מצרים ורעה ארציהם? נכון? משה אומר את זה גם בחטא המרגלים וגם בחטא העגל. כן? ולך כשהוא מתפלל לעם ישראל. ויהושע אומר אחרי חטא העי, ומה תעשה לשמך הגדול? חילול השם! כן, עכשיו יקרה מה את זה, עם ישראל מפסיד, עם ישראל הולך בגלות, זה חילול השם, זה מה שאומר יהושע. והנקודה הזאת חוזרת המון בספר יחזקאל. יחזקאל, כשהוא מתאר את הגלות, לא כשהוא מתאר את הגלות, הנקודה הזאת חוזרת ביחזקאל, בספר יחזקאל הרבה באופן כללי, אבל גם כשהוא מתאר את החזרה, בפרק ל"ו, וחזון העצמות היבשות, וסיפור העצים שם, כן, אז הוא מתאר שהכל בגלל חילול השם. עם אדוני אלה, מארצו יצאו, כל מיני ביטויים כאלה. ויחמול על שם קודשי אשר חיללוהו בית ישראל בגויים אשר באו שם. כן, הרבה הרבה ביטויים. כן, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. שהעניין של הגאולה זה למען שמו. זה גם קשור לפסוקים שקראנו בסוף, על זה היה דוד ליבנו על הר ציון ששמים שועלים ילכו בו, כן, זה להעלות את הנקודה הזאת, שיש פה חילול השם, עצם זה ששועלים הולכים בתוך בית המקדש, של, בבית של הקדוש ברוך הוא. כן, אז גם בא לחדד את זה. זה אז זו תפילה שאנחנו רואים שהיא עקבית, גם אצל יחזקאל, גם אצל יהושע, גם אצל משה. בכלל, תפילה עקבית. התפילה על חילול השם שיש כשעם ישראל בגלות. נכון, אנחנו, עם ישראל קשה לנו עם המציאות שלנו בגלות, אבל החילול השם הנורא שיש בזה.
הביגו אל למען שמו.
כן, שזה, למען שמו בעבר. יפה, אז זה עוד נקודה שאולי אפשר כאן לחדד בתפילה. עד כאן, בבניין ירושלים מנוחם.
אמן. אתה רוצה להראות לי את זה, אבל...